להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
ולא קם נביא בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. מה אור פנים שלמעלה קיים לעולם ולעולמי עולמים, כך מאור פניו של משה נכנס עמו לבית עולמו. אמר משה, אני בן אמרם שהתנבטתי בן 3 שנים ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש, ונכנסתי לפלטרין של מלך ונטלתי כתרו מעל ראשו, וכשהייתי בן 80 שנה עשיתי אותות ומופתים במצרים, והוצאתי 60 ריבו לעיני כל מצרים, וקראתי את הים ל12 גזרים, ועליתי ודרכתי דרך בשמיים, והייתי תופס במלחמתם של מלאכים, וניצחתי בפלמליה של מעלה, וגיליתי רזיהם לבני אדם, ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, וקיבלתי תורה של אש מימינו, ולימדתי אותה לישראל. ועשיתי מלחמה עם סיחון ועוג, שני גיבורי אומות העולם, והקיתים במטה שבידי והרגתים. והעמדתי חמה ולבנה ברום עולם. מי יש בבאי עולם שיכול לעשות כך? כמובן שכל מילה פה זה סודי סודות נוראים. משה רבנו גם היום בכל דור ודור הוא זה שמגלה תמיד רחמים על עם ישראל, שדן לכף זכות, מלמד אותנו עוד לכף זכות. אין יהודי בעולם שאין לו גנים רוחניים שהם מבחינת התפשטות עדי משה בכל איניש ואיניש, בכל אדם ואדם. כתוב מסכת מגילה, בשבעה באדר מת משה רבנו, בשבעה באדר נולד. מה זה משה? שבכל רגע ורגע הוא משה נשמות מהחושך אל האור. יום זה זין באדר, יום פטירת משה רבנו, זה גם יום הולדתו, ידוע. חודש אדר, הסוד שלו זה א' ד', ידוע שא' זה אלופו של עולם. מה זה א' תמיד? שם מטבח זה א'. א' דר, דר זה איפה אתה גר, איפה אתה דר. דר זה לשון חילופית לגר. שהשם יתברך גר בכל החודש הזה, הוא שוכן. שוכן איתנו ממש בכל החודש הזה. כי החודש הזה הוא חודש ששייך למה? חודש זה שייך ליסוד. כל חודש שייך לספירה אחרת. חסד וגבורה תפארת נצח הוד יסוד, החודש הזה שייך ליסוד. וכל החודש הזה שייך לבחינה של משה רבנו, שזה בחינה של ענווה. כתוב שמשה רבנו הרי נולד בזין באדר ונפטר בזין באדר. בחודש הזה היה את המן שהוא מזרע אגג, נכון? מזרע המלאק, המנה מזרע המלאק, והמלאק זה בדיוק האיפחה של משה רבנו. אז על משה רבנו כתוב שהיה לו שפלות גדולה וענבה, התפשטות עד משה בכל דרה ודרה, בכל איניש ואיניש, בשיטין ריבות דרה. עד כל הדורות יש התפשטות של משה רבנו. כתוב שמקום קבורתו לא ידוע. אף אחד לא יודע את המקום קבורה של משה רבנו. אבל מה כתוב? ויקבור אותו בגיא. מה זה? אז הוא מסביר שמה שמקום קבורתו לא ידוע, אבל הוא ידוע בזה שהוא נסתר אצל כל יהודי ויהודי, שאין יהודי שאין לו סוד משה רבנו בנפש, סוד ענווה בנפש. כל יהודי יש לו איזה משקל מסוים של ענווה בנפש, שזה בחינת משה רבנו, זה ההתפשטות שלו. ולכן כתוב ויקבור אותו בגיא. מה זה בגיא? מקום קבורתו לא ידוע, אבל איפה הוא נמצא? מה זה גיא? גיא זה מקום נמוך, זה בין שני ערים, גיא. כלומר, זה רמז על השפלות, על עניין של הענווה, שזה בחינת גיא. מול בית פאור, בית פאור זה עבודה זרה, נכון? מה זה מול? מול זה, הוא כותב מול זה הפך עבודה זרה. שכל מי שיש בו גאווה כאילו עובד עבודה זרה. וזה מול בית פאור, זה הפך הגאווה, הפך הבית פאור, הפך הגאווה, הפך העבודה זרה, זה בחינת משה רבנו שזה ענווה. הוא מסביר שם שבחודש הזה צריך לעבוד על עניין הברית, ענווה, ועיקר זה שמחה, משנכנס אדר, מרבין לשמחה. פשוט שמכיוון שמשה רבנו זה הדעת של כל הבריאה, הדעת של כל העולם, ושורש כל נשמות ישראל זה משה רבנו, אז כתוב שההתפשטות שלו היא בכל בן אדם ובן אדם ובכל דור ודור עד שיטין ריבו דרה. שיטון, 600 אלף ריבו דורות, עד סוף הדורות, משה רבנו, אין צלם יהודי שמשה רבנו לא מתגלם בתוכו. הוא מתגלם בתוכו בכל מיני הסתרות של ענווה. ולכן מקום קבורתו לא ידוע, אלא הכל בהסתרה של הפנימיות של כל יהודי. אבל הכוח של יהודי לקום בתחיית המתים, זה מהכוח הזה של משה רבנו. מהנקודת ענווה שהייתה בה. כי כתוב שמי שיש בו גאווה, אז הוא, אין אפרו ננער, נכון? הקיצו ורננו שוכני. אפר, מי שנעשה שכן, לאפר בחייו. כלומר, מי שיש בו גאווה לא קם בתחיית המתים. אז יש שאלה, למה זה לא מופיע בפרק חלק, באלה שלא קמים בתחיית המתים? בפרק חלק כתוב, מי לא קם בתחיית המתים? למה לא כתוב מי שיש לו גאווה? אלא שבאמת בסופו של דבר, כל מי שיש בו את הכוח של משה רבנו, הוא יקום בתחיית המתים. מכיוון שמשה רבנו נולד בחודש אדר, אז האור שלו מאיר בכל החודש. הוא שואל שם, למה בעצם משנכנס אדר מרבין בשמחה? למה? הוא אומר למה, צריך להגיד משנכנס פורים מרבין בשמחה. הוא מביא את מגילת אסתר, ששם כתוב שהמן עשה גורל, ומה יצא לו? יצא לו חודש אדר, נפל לו בחודש אדר. מסביר שכל חודש אדר שערה מיוחדת של משה רבנו. הרי המן הרשע החליט לעשות את הגורל ביום שנפטר משה רבנו. הוא אמר נפטר מושיען של ישראל, אבל הוא לא ידע שגם באותו יום הוא נולד. זה הלילה הזה, זין ואדר, אי אפשר לעבור את היום הזה של משה רבנו בלי לקרוא את המדרש רבה. אני אקרא משהו קטן, זה ארוך, אבל אני אצטרך לדלג או להפסיק באמצע, אבל זה מאוד מאוד חשוב לכבוד נשמת משה רבנו. זה כדאי לקרוא גם קצת הלילה או מחר בבוקר, ביום, עד שקיעת החמה, כדאי קצת לקרוא ליקוטי מוהר"ן, כי זה בחינת שורש משה רבנו. שראה משה רבנו שנחתם עליו גזר דין, אג עוגה, כוונה עשה כזה כמו חוני המרגל, ועמד בתוכה ואמר, ריבונו של עולם, איני זז מכאן, אני לא זז מכאן, עד שתבטל אותה גזרה. משה רבנו אמור למות, להיפטר מן העולם. אומר לשם יתברך, ריבונו של עולם, הוא עשה כזה סימן על הקרקע, עיגול, ריבונו של עולם, אני לא זז מכאן עד שתבטל אותה גזרה. איזה גזרה? שאני אמור למות. אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, אני רוצה עוד להמשיך פה להניג את עם ישראל. באותה שעה לבש שק ונתעטף שק ונתפלש באפר, ועמד בתפילה בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שנזדעזעו שמיים וארץ וסדרי בראשית, ואמרו שמה הגיע צביונו של הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו, האם העולם עומד לחרב? יצאה בת קול ואמרה, עדיין לא הגיע צביונו של הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו, אלא אשר בידו נפש כל חי. מה זה אשר בידו נפש כל חי? מי שצריך ללכת, זמנו ללכת, צריך ללכת. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? הכריז בכל שער ושער של רקיע ורקיע, שלא יקבלו תפילתו של משה ולא יעלוהו לפניו, מפני שנחתם עליו גזר דין. כיוון שגבר כל התפילה כלפי מעלה, קרא הקדוש ברוך הוא ואמר להם למלאכי השרת, רדו בבעלה ונעלו כל שערי רקיע ורקיע. שהייתה תפילתו של משה דומה לחרב, שהיא קורעת וחותכת, ואין מעכב. באותה שעה אמר משה לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך יגיעי וצערי שנצטערתי על ישראל, עד שיהיו מאמינים בשמך. כמה צער נצטערתי עליהם עד שקבעתי להם תורה ומצוות. אמרתי, כשם שראיתי בצרתם, כך יראה בטובתם. אני רוצה לראות את הגאולה באמת, את תיקון העולמות. ועכשיו, שהגיע הטובתם של ישראל, אתה אומר לי, לא תעבור את הירדן הזה. אני רוצה, משה רבנו באמת תאמין, שהכניסה לארץ ישראל תביא גם את תיקון העולמות ואת ביאת המשיח. ובאמת ככה היה אמור להיות. אם משה רבנו, רגלו, הייתה דורכת בעבר הירדן המערבי, דהיינו בארץ ישראל, מיד הייתה גאולה. הרי אתה עושה תורתך פלסטר, שנאמר ביומו תיתן שכרו. אתה כתבת בתורה ששכיר יום צריך לתת לו את הכסף באותו יום. אני כמו שכיר יום לפניך. זהו שילום עבודה של 40 שנה. רואים כאן דרך אגב, במדרש רבה הזה, רואים מה זה כוח של התבודדות. אפשר ללמוד מכאן, לא יהיה לנו זמן לקרוא את הכל, אנחנו נקרא בערך כמה דקות, אבל רואים מכאן ממש חוקים בהתבודדות. איך בן אדם צריך להתבודד, להשיח שיחו וטענותיו כאילו, כביכול טענותיו במרכאות כלפי שמיים. ועכשיו, שהגיע טובתם של ישראל, אתה אומר לי, לא תעבור את הירדן הזה, הרי אתה עושה את עודך פלסטר. זהו שילום עבודה של 40 שנה שעמלתי עד שנעשה עם קדוש ונאמן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזריי מלפניי. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, אם לא אכנס חי, אם אתה לא מכניס אותי חי לארץ הקודש, אכניסני מת, כשם שהכנסו עצמות יוסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, כשבא יוסף למצרים, לא נתנקר, אלא אמר שהוא עברי. אבל אתה כשבאת למדיין, כשמשה בנו בא למדיין, התנקרת. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, הניחני כחיות השדה, שנוכלות הסבים ושותות מים ורואות את העולם. אני מוכן לי שתעבר אותי באיזה צבי, באיזה אייל, באיזה יחמור. כך תהיה נפשי כאחת מהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם לאו הניחני בעולם הזה כאוף זה, שהוא פורח בכל ארבע רוחות העולם, הוא מלקט מזונו בכל יום, ולעת ערב הוא חוזר לכינו. כך תהיה נפשי, כאחד מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי. כיוון שראה משה שאין משגיחין בו, הלך אצל שמיים וארץ. אמר להם, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו. שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. התוספות במסכת עבודה זרה מספרים משהו דומה. אז שם הם אומרים שמה זה הבת קול הזו, מה זה השמיים דיברו, אלא שממש יצאה בת קול וכאילו דיברה. יצאה בת קול וכאילו אמרה את הדיבור הזה. זה הרגעים שמשה רבנו עומד לפני מותו. הלך אצל חמה ולבנה, כוונה שמש בירח, אמר להם בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. הלך אצל כוכבים ומזלות. משה רבנו ניסה להשתמש בכל אמצעי הטבע. אמר להם, הכוונה היא, התוספות אומר ששם בעבודה זרה, שהוא בא ודיבר אל השר הרוחני של אותם כוחות. הלך אצל כוכבים ומזלות, אמר להם, בקשו על הרחמים, אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. הלך אצל הרים וגבעות, אמר להם, בקשו על הרחמים, אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. הלך אצל הים, אמר לו, בקש על הרחמים, אמר לו, הים בן אמרם, מה יום יומיים? הלא אתה בן אמרם שבאת אליי במתך, במתה, והקיטני וחילקתני ל-12 שבילים, קריאת ים סוף. אולי הייתי יכול לעמוד לפניך, מפני שכינה שהייתה מהלכת לימינך, ועכשיו מה עלתה לך? כיוון שהזכיר לו היה מה עשה בנערותו, מה שעשה בנערותו, צבח משה ואמר, מתנני כערכי קדם. רוצה לחזור אחורה, משה רבנו. בשעה שעמדתי עליך, הייתי מלך בעולם, ועכשיו אני משתתר ואין משגיחין בי. מיד הלך לו אצל שר הפנים, כוונה למתת. תמיד שכתוב בקבלה, בספרים, שר הפנים, הכוונה לשר מתת. מם תת תת, רש וב, יש כאלה פלאפון כתוב מם יוד. מתת אפשר להגיד, אבל את השם עצמו אסור להגיד. אז הלך אצל המתת, אמר לו, בקשר הרחמים שלא אמות, אמר לו, משה רבי, תורך זה למה? כך שמעתי מאחורי הפרגוד שאין תפילתך נשמעת בדבר זה. גמרנו, עוד כמה דקות אתה 120 שנה, אתה עולה למעלה. הניח משה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ואמר, אצל מי אלך לבקש על הרחמים? הוא כבר ניסה את כל האפשרויות. באותה שעה נתמלא עליו הקדוש ברוך הוא עברה, כוונה כעס, עד שפתח ואמר מקרא זה, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים וכו'. מיד נתקררה רוח הקודש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, שתי שבועות נשבעתי. אחת על ישראל, לאבדה מן העולם, כשעשו אותו מעשה, מעשה העגל, ואחת עליך, שתמוד ולא תיכנס לארץ. אותה שבועה שנשבעתי על ישראל, ביטלתי מפני שלך, שאמרת סלח נא לעוון העם הזה. ועכשיו אתה מבקש שוב לבטל את שלי ולקיים את שלך, ואתה אומר, אברה נא וראה את הארץ הזאת? אתה תופס את החבל בשני ראשים? אם אברה נא, אתה מבקש לקיים, בטל סלח נא. ואז עולם חוזר לתוהו ובוהו. ואם סלח נא, אתה מבקש לקיים, בטל אברה נא. כיוון ששמע משה רבנו כך, אמר לפניו ריבונו של עולם, יובד משה באלף כיוצא בו, ולא תנזק ציפורנו של אחד מישראל. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, רגליים שעלו לרקיע, ופנים שהקבילו פני שכינה, וידיים שקיבלו תורה מידך, ילחכו אפר? מה, אני עכשיו אכנס לתוך האפר, התולעה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עלתה במחשבה לפניי, וכך מנהגו של עולם. דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, ודור דור ומנהיגיו, עד עכשיו היה חלקך לשרת לפניי, ועכשיו הגיע חלקו של מי? יהושע תלמידך, לשרת משה, לשרת. אמר לפניו ריבונו של עולם, אם מפני יהושע אני מת, אלך ויהיה תלמידו. אמר לו השם יתברך, אם אתה רוצה לעשות כך, לך עשה, לך תהיה תלמידו. עמד משה והשכים לפתחו של יהושע, והיה יהושע יושב ודורש. ועמד משה וחפף קומתו, מניח ידו על ליבו, מהתעלמו עיניו של יהושע ולא ראה אותו, כדי שיצטער משה וישלים עצמו למיטה. והלכו ישראל אצל פתחו של משה ללמוד תורה, ושאלו ואמרו, משה רבנו הכנו, אמרו להם, השכים והלך לפתחו של יהושע. הלכו ומצאו אצל פתחו של יהושע, והיה יהושע יושב ומשה עומד. אמרו לו ליהושע, מה עלתה לך, שמשה רבנו עומד ואתה יושב? כיוון שתלה ישוע עיניו וראהו, מיד קרא בגדיו וצעק ובכה ואמר, רבי רבי, אבי אבי. אמרו ישראל למשה, משה רבנו, למדנו תורה. אמר להם, אין לי רשות. אמרו לו, אין אנו מניחים אותך, יצאה בת קול ואמרה להם, לימדו מיהושע, קיבלו עליהם לישב וללמוד מפי יהושע. ישב יהושע בן נון בראש, משה מימינו ובני אהרון משמאלו. והיה יהושע יושב ודורש מפני משה, בשעה זו נתלה מסורת החוכמה ממשה וניתנה ליהושע. זה מה שהגמרא אומרת, שניתלו ממנו כל ההלכות. יצאו להלוך, הלך משה לשמאלו של יהושע, נכנסו לאוהל מועד, ירד עמוד הענן והפסיק ביניהם. משנסתלק עמוד הענן, הלך משה אצל יהושע ואמר, מה אמר לך הדיבור? אמר לו יהושע, כשהיה הדיבור, הכוונה הכל מלמעלה, כשהיה הדיבור נגלה עליך, יודע הייתי מה מדבר עמך. באותה שעה צעק משה ואמר, 100 מיטות ולא קנאה אחת. ריבון העולמים, עד עכשיו ביקשתי חיים, ועכשיו הרי נפשי נתונה לך. כיוון שישלים משה נפשו למיטה, את הקדוש ברוך הוא עשה כזה, סיטואציה כזו קשה, שמשה רבנו כבר ירצה את המוות. פתח השם יתברך ואמר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם מלכי ארץ, מי יעמוד לישראל בשעת כעסי, ומי יעמוד להם במלחמתם על בניי של בניי, ומי יבקש רחמים עליהם בשעה שחוטאים לפניי. כלומר, מי שהיה הסנגור הגדול ביותר על עם ישראל, זה היה תמיד משה רבנו. באותה שעה בא מתת ונשתתח לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, משה בחייו שלך ובמותו שלך. אמר לו קדוש ברוך הוא, אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן, ובכל יום ויום היה מכעיס את אביו ומבקש אביו להורגו, והייתה אמו מצילת ומידו. מתה אמו, והיה המלך בוכה. אמרו לו עבדיו, אדוננו המלך, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, לא על אשתי בלבד אני בוכה, אלא עליה ועל בני, שהרבה פעמים כעסתי עליו וביקשתי להורגו, ואמו הייתה מצילת ומידי. אף כך אמר הקדוש ברוך הוא למתת, לא על משה בלבד אני בוכה, אלא עליו על ישראל, שהרי כמה פעמים הכעיסוני וכעסתי עליהם, ועמד בפרץ לפניי להשיב חמתי. משה בנה תמיד הסנגור, מיוחד בחטא העגל, שהעולם עמד להחרב ממש. באותה שעה אמר השם יתברך לגבריאל, בוא, צא ואהבה נשמתו של משה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מישהו שקול כנגד 60 ריבו, כלומר שקול כנגד כל נשמות ישראל, ואיך אני יכול לראות במותו? אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, צא ואהבה נשמתו של משה. אמר לפניו, אני הייתי רבו, והוא היה תלמידי, ואיך אני יכול לראות במותו? אמר הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, שזה המלאך המשחית, צא ואהבה נשמתו של משה, הוא מלאך סמך מהם, ראש הסתנים היה. היה מצפה בכל שעה לנשמתו של משה, ואומר, מתי יגיע הרגע שבו ימות משה, שיראה ואתו נשמתו ממנו? מתי יהיה מיכאל בוכה ואני ממלא פי צחוק? אגב, וכל הדברים האלה סודות מאוד גבוהים, זה נשמע כזה אגדה, אבל יש פה עניינים מאוד עמוקים, בכל מלחמת הכוחות שהיה שם. מיד לבש כעס וחגר חרבו ונתעטף אכזריות, והלך לקראת משה. מצאו שהוא יושב וכותב שם המפורש במגילה, משה רבנו אפשר לכתוב את השם המפורש, וזוהר מראהו כזוהר פני שמש, והוא דומה למלאך השם צבאות. מיד נתיירה מפניו, כמנה לעשה מחמם, והחזת הוא רעדה ולא מצא פתחון פה לדבר, עד שאמר משה לעשה מחמם, רשע, מה לך כאן? אמר לו, ליטול נשמתך באתי. אמר לו, מי שיגרך לכאן? מי הביא אותך לעינה? אמר לו, מי שברא כל הבריאות וכל העולמות. אמר לו, לך מכאן, שאני מבקש לקלס לקדוש ברוך הוא. אני מבקש להמשיך בשבחו. ואז משה רבנו כתב על הקלף, לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. וכמובן שדוד אומר ברוח הקודש, גילה את הפסוק הזה בהלל שאומרים. אמר לו משה, מה אתה מתגאה? יש לו מי שיקלסו, השמיים מספרים כבוד אל. אמר לו משה, ואני משתק אותם ומקלס אותו. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. אמר לו, כל באי עולם נשמתם מסורה בידי. אמר לו משה, ידוע שמלאך המוות, ברגע שניתן הרשות, אז הנשמות כבכל מסורים בידו להתחיל את שלב ההתנתקות מהעולם הזה. אמר לו משה, יש בי כוח יותר מכל באי עולם. אמר לו, מה כוחך? אמר לו משה, אני בן אמרם, שהתנבטתי בין 3 שנים ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש. ונכנסתי לפלטרין של מלך ונטלתי כתרו מעל ראשו. וכשהייתי בן 80 שנה עשיתי אותות ומופתים במצרים והוצאתי 60 ריבו לעיני כל מצרים. וקרעתי את הים מ12 גזרים ועליתי ודרכתי דרך בשמיים. זה נתיבות בשמיים. והייתי תופס במלחמתם של מלאכים, וניצחתי בפמליה של מעלה, וגיליתי רזיהם לבני אדם, ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. כלומר, אני הייתי היחיד שבמראה הנבואה ממש ראיתי פנים בפנים. פנים בפנים מדבר בו במראה ולא בחידות. כלומר, זה קרה בספקלריה מהירה, וקיבלתי תורה של אש מימינו, ולימדתי אותה לישראל. ועשיתי מלחמה עם סיחון ואוג, שני גיבורי אומות העולם, והקיטים במטה שבידי והרגתים, ועמדתי חמה ולבנה ברום עולם. מי יש בבאי עולם שיכול לעשות כך? לך ברח מלפניי, איני נותן לך את נשמתי. מיד חזר סמך מם, מלאך המשחית, ראש הסתנים, ושיב דבר לפני הגבורה. כלומר, היה פה מלחמה קשה בין הכוח הגדול ביותר של הסיטרא אחרא, שזה ראש הסתנים, שזה סמך מם, לבין משה רבנו. זה היה, זה המלחמה הכי קשה שהייתה לכאורה. זה יותר מהמלחמה של יעקב אבינו עם השר של עשיו. לך ברח מלפניי, איני נותן לך את נשמתי, אמר משה רבנו לסמך מם. מיד חזר סמך מם והשיב דבר לפני הגבורה. הכוונה לפני השם יתברך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ואבי נשמתו של משה. השם לא מבטר לו, צא ואבי נשמתו של משה. שלף הסמך מם חרבו מתערה והלך ועמד על משה. מיד קצף עליו משה ונטל את מטה האלוקים בידו. ידוע שהמטה שמשה רבנו הלך איתו כל השנים היה חקוק עליו שם הוויה. כל הכוח של המטה היה שהיה חקוק עליו שם הוויה. אז משה רבנו לקח את המקל והתחיל לבוא לפני הסמך מם, והסמך מם ברח בכל כוחו עד שנס מלפניו. ורץ משה אחריו בשם המפורש ונטל קרן מבין עיניו ועיוור את עיניו. יצאה בת קול ואמרה, הגיעה השעה שאתה נפטר מן העולם. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור לי אותו היום שנגלית עליי בסנה. זכור לי אותו היום שהייתי עומד על הר סיני 40 יום ו-40 לילה. בבקשה ממך, אל תמסרני ביד מלאך המוות. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תתיירא, אתה תמות מיתה אחרת. אני בעצמי מטפל בך וקבורתך. אמר משה, המתן לי עד שאברך את ישראל שלא מצאו בי קורת רוח כל ימי. אמר עם ישראל, אחרי הכל סבלו ממני, מפני הזרות ותוכחות שהייתי מוכיחם, מפני כל החוקים והמצוות שהייתי צריך להעביר להם. התחיל לברך כל שבט בפני עצמו, כיוון שראה שנתקצרה השעה, כללם כולם בברכה אחת. אמר להם לישראל, הרבה ציערתי אתכם על התורה ועל המצוות, ועכשיו מחלו לי. אמרו לו, רבנו ואדוננו מחו לך. אף ישראל עמדו לפניו ואמרו לו, משה רבנו, הרבה הכעסנוך והרבנו עליך תורך, מחל לנו. אמר להם, מחו לכם. יצאה בת קול ואמרה, הגיע הרגע שאתה נפטע מן העולם. אמר ברוך שמו, חי וקיים לעולם ועד. אמר להם לישראל, בבקשה מכם, כשתיכנסו לארץ, ארץ ישראל, זכרו אותי ואת עצמותיי, ואמרו, אוי לו לבן אמרם, שרץ לפנינו כסוס, ונפלו עצמותיו במדבר. יצאה בת קול ואמרה, הגיע חצי רגע שאתה נפטר מן העולם. 30 שניות. נטל שתי זרועותיו, והניחן על ליבו, ואמר לישראל, ראו אחריתו של בשר ודם. דרך אגב, זה היה הלילה הזה, זין באדם. באותה שעה עמד משה וקידש עצמו כשרפים, וירד הקדוש ברוך הוא משמי שמיים העליונים ליטול נשמתו של משה, ושלושה מלאכי השרת עמו, מיכאל וגבריאל, וסור להגיד את המלאך הזה, זין ג' א' ל'. מיכאל הציע מיטתו של משה, גבריאל פרס בגד של בוץ ממרעשותיו, וזין ג' א' ממרגלותיו, מרגליו. עמד מיכאל מצד אחד וגבריאל מצד אחד. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, עצום עיניך, עצם עיניו. הנח ידיך על החזה, הניח ידיו על החזה. הקף רגליך, הקיף רגליו. באותה השעה קרא הקדוש ברוך הוא לנשמתו של משה. אמר לה, ביתי, 120 שנה קצבתי לך בגופו של משה. עכשיו הגיע קיצך לצאת, צאי אל תאחרי. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, עכשיו זה כבר לא משה מדבר, זה נשמת משה ממש. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, יודעת אני שאתה אלוה כל הרוחות ואדון כל הנשמות. אתה וראתני, ותני תתני בגופו של משה 120 שנה, ועכשיו יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה. אוהבת אני אותו, ואיני רוצה לצאת ממנו, לא יכולה להיפרד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, צאי, ואני מעלה אותך לשמי שמיים העליונים, ואני מושיבך תחת כיסא כבודי אצל קרובים ושרפים. באותה שעה נשקו הקדוש ברוך הוא למשה, ונתן נשמתו בנשיקה. הייתה רוח הקודש בוכה ואומרת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. וכך כל העולמות כולם בכו, שמיים אומרים, עבד חסיד מן הארץ, ארץ בוכה ואומרת, וישר באדם עין, מלאכי השרת בוכים ואומרים, צדקת השם עשה, וישראל בוכים ואומרים, ומשפטיו עם ישראל, אלו ואלו אומרים, יבוא שלום נוחה משכבותיהם. כתוב בגמרא שלנו, כתוב ככה, אפשר משה חי וכתב הימות משה, וכתוב בסוף חומש דברים והימות משה, אז יש בזה מחלוקת. אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע בן נון דברי רבי יהודה. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, אפשר ספר תורה חסר אות אחת? ונאמר לקוח את ספר התורה הזה, אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, וכל השמונה פסוקים האחרונים, ומשה אומר וכותב בדמע. עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. זו שאלה שהרבה שואלים. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? איך זה? הקבר שלו לא ידוע. למדנו בשבוע שעבר במשמר שם המאור עיניים, שקבורת משה רבנו לא ידועה לאיש, רק ידוע, ויקבור אותו בגיא. ידוע שמשה רבנו בחינת בגיא, בחינה של מקום נמוך, שפלות וענבה. אבל באמת, הוא מסביר שם במאור עיניים, שמשה רבנו בעצם מצוי אצל כל יהודי. כלומר, עצם השפלות, שנקודת השפלות והענבה והכנעה שקיימת אצל כל יהודי, זה בחינת התפשטות עד משה בכל דרה ודרה, בכל איניש ואיניש, עד 60 ריבו, עד דור הבטרייטה, עד הדור האחרון, אז נמצא הכוח של משה רבנו אצל כל יהודי. ולא נודע קבורת משה, זה בדיוק העניין הזה, שמשה רבנו גנוז ומצוי בסתר אצל כל יהודי ויהודי. כלומר, אין יהודי בעולם שאין לו גנים רוחניים שהם בחינת התפשטות עד משה בכל איניש ואיניש, בכל אדם ואדם. אז מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב וישראל לגלות מארצם, שמה יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכי ויתחננו למשה ואמרו לו, משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחיים. כלומר, המשמע כאן מהגמרה, שכל מה שלא התגלה מקום קבורת משה רבנו, זה שמה יבואו לקברו ויתפללו, ואז יבוא משיח לפני הזמן ולפני שהעולם יהיה מתוקן לקראת הגאולה. אז א', רואים פה כמה דברים. רואים פה קודם כל שבאים לקבר של צדיק, זה כוח יותר מאשר להגיע לצדיק בעצמו. כי ממה נפשך? 120 שנה יכלו לפנות אל משה רבנו באופן רגיל ולבקש גאולה. אלא שגלוי וידוע לפני מי שאמר בעולם שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחיים. ויש הרי הרבה כאלה שאומרים שאין עניין בללכת לקבר של צדיק. כי הצדיק, הנשמה שלו בכלל לא פה, הנשמה שלו בעולמות, ופה זה רק הגוף. הרואים שזה לא נכון. ממדרש רבה פה, שזה לא נכון. שעובדה שכל מה שלא התגלה קבורת משה רבנו, כדי שלא יעלו עם ישראל לקברו, והתפעלו אצל קברו, ותבוא הגאולה לפני הזמן. רואים כאן שהקבר של הצדיק זה בחינה של, גדולים צדיקים ממיטתם יותר מבחיים. מסרת סוטה ויקבור אותו בגיא בארץ מה מול בית פאור. אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן, ואף על פי כן, סימן בתוך סימן, לקבור אותו בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור, סימן בתוך סימן בתוך סימן, ובכל זאת, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, וכבר שלחה מלכות הרשע אצל גסטרה של בית פאור, כוונה אצל בית עבודה זרה, אצל המלכות של בית עבודה זרה, הראוני היכן משה קבור, עמדו למעלה, נדמה להם למטה, למטה, נדמה להם למעלה, לקיים שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש לחרב וישראל לגלות מארצם. שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, כלומר לא יהיה להם בית מקדש. ואז הם יצטרכו את הצדיק שיציל אותנו. באותה שעה ויעמדו בבכי ויתחננו למשה ואמרו לו, משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו, ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים ממיטתם יותר מבחיים. רואים כאן שמשה רבנו, אם היינו יודעים את קברו היום, ודאי ודאי שמה כל תפילה הייתה מתקבלת בלי שום שאלה. לא רק תפילה פרטית ואישית, אלא אפילו ביאת משיח, בעניין בית המקדש, שהיה מיד קורה, וזו הסיבה שהגמרא אומרת שעד היום לא נודע מקום קבורתו של משה רבנו. מי שלא יודע, רבי שמעון בר יוחאי כתב 70 תיקונים. כאלה תיקונים נוראים שזה רפואת הנפש. כלומר, הפרופסור הגדול ביותר שמבין בכל חלקי גוף האדם לא יכל לרפא רפואה כזו של הגוף כמו שרבי שמעון בר יוחאי מצא תוכנית רפואה לנפש. זה ה-70 תיקונים האלה. שאפילו הקריאה שלהם עוזרת לתקן את כל מיני פגמים. בעיקר זה ידוע שהשבעים תיקונים נתקנו לתקן את ענייני הקדושה. אולי לתקן את ענייני הקדושה. וכל תיקון זה, 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 זה צינור אחר מהשבעים מידות. אז יש סתם עניין לגרוס. הרבה אנשים גמרו את התיקוני זוהר בשובבים. ושיהיה לגרוס את זה מי שיכול. יש תיקון מאוד קצר, למדנו אותו פה, זה נקרא תיקון מספר 20. כל התיקון הוא בסך הכל שתי שורות. כולם יודעים אותו פה בעל פה. גם הישיבה נקראת על שם התיקון הזה. זה נקרא בראשית ברא אלוקים, אלוקים מי אלה, אלוקים אם תלך מהסוף, אלוקים זה מי, אם עכשיו תלך מההתחלה זה אלה. יוצא מכאן זה מי, מכאן זה אלה. אלוקים מאלה, עלי התמר, על זה נאמס, הוא מרון מנחם, הוא מברא אלה. זה כל התיקון. כלומר שאם אדם אומר את התיקון הזה סתם עכשיו ברחוב, הוא אמר 1/70 מתיקון הזה. זה שזה סתם ככה מעלה להגיד את התיקון הזה. טוב, תיקון 44, ננסה ללמוד אותו. שוב, לוקח רשב"י את המילה בראשית, ומלמד אותנו, תמן תרי, תמן אש. בתוך, תמן זה בתוך. בתוך המילה בראשית יש את המילה תרי ויש את המילה אש. כלומר, שני אש. סתם כך כולם יודעים מה נקרא אש? התורה. כל דברי כאש נאום השם. התורה נקראת אש. מימינו אש. דעת למה. יש כאן הרבה פסוקים שמראים שהתורה נקראת אש. התורה גם נקראת מים. מימינו אש. דעת למה. בדרך כלל, התורה כשהיא בכוח היא נקראת אש. כשהתורה היא מצד הממשכה אלינו, מצד הלימוד, מצד הכוח שלנו לעסוק בה, איך היא נקראת? נקראת מים. כל צמא לכו למים. הבורק אין בו מים, אין בו תורה אין בו מים, נחשים והקרבים יש בו. זה יותר מצד הבני אדם עצמם, התורה נקראת מים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה לא יכולה לשכון אלא במי שרוחו נמוכה. המון המון דברים שהם רואים שהמים, אבל מימינו יש דת למו, או כל דברי כאיש, כאיש נאום השם, זה יותר הולך על עצם שורש ומקור התורה שהיא אש. כי כתוב עליו שהתורה ניתנה באש שחורה על גבי אש לבנה. זאת אומרת, כל המהות של התורה זה אש. בכלל, צריך לדעת שאש זה דבר מאוד לא פשוט. אנחנו, כוח ההרגל של העין, רגיל לראות אש, אבל זה דבר פלא גדול, אש. אדם מסתכל באש, יראה דברים נפלאים. מחר בלילה אנחנו מדליקים כל אחד ידליק כמה נרות שהוא רוצה, אשתו תדליק, האמא. אבל יש עניין שהאבא, הבעל, בא מבית הכנסת, הוא נכנס לבית, הוא צריך לראות את שתי הנרות, לביט בהם, באש, ולמשוך שפע מהנרות העליונים. הנר הראשון הימני רומז לאות ה' של שם הוויה, י' כ' ו' כ', הנר השני לאות ה' האחרונה, י' ה' ו' ה'. טוב, נתחיל את הזוהר. בראשית, תמן תרי, תמן אש. יש שם שני ויש שם אש, כלומר שני אש. למה שני אש? הזוהר פה יגיד שזה כנגד התורה שבכתב וכנגד התורה שבעל פה. ולאו יתמר, ביום האלוקים יהי מאורות ברכי השמיים, מאורות כתיב חסר. כתוב, כל ילד יודע שמאורות צריך לכתוב עם וו. אתה פותח את התורה, אתה רואה שכתוב שם מאורות בלי וו. ברור שבתורה אין שגיאות כתיב, כי כל הכתיב, כל הכתיבה, אנחנו לומדים רק מהתורה. אלא שבכל עניין יש סודות גדולים מאוד. כל חיסור של אות, ייתור של אות, יש בזה עניינים מאוד מאוד עמוקים. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברכי השמיים, מאורות כתיב חסר וו. דא אורייתא דבכתב. התורה שבכתב מושרשת ונקראת וו. מהי מאורות? דא אורייתא דבעל פה. אבל המאורות בלא וו זה תורה שבעל פה. מאורות עם וו זה תורה שבכתב. מאורות בחסר וו זה תורה שבעל פה. ואף על גב דיוקמו המאורות חסר דא למד יוד למד יוד תף, אף על פי שכבר למדנו במקומות אחרים בזוהר שמאורות חסר זה למד יוד למד יוד תף, שבעין אנפין לאורייתא, 70 פנים לתורה. באמת, הגאון מווילנה מוחק את המשפט הזה, הוא מוריד את המשפט הזה, אצלו בכתבים שלו לא היה את המשפט הזה. על כל פנים, עצם העובדה שזה נמצא כאן, אז ההסבר הוא שמעבר להסבר של התיקון הזה, שמאורות זה עם וו, זה תורה שבכתב, מאורות בלי וו זה תורה שבעל פה, אז מעבר לזה יש הסבר שמאורות זה עצם חיסרון הוו. נלך רגע לעולם אחר, עצם עובדה שהוו כאן נעדרה זה בגלל שלשאיר מקום להיווצרות של הרע, שזה למד יוד למד יוד תף. כלומר, כל השורש של היווצרות הרע זה בגלל המאורות חסר. בדרך כלל אתם תראו את זה בלי סוף, מי שקורא זוהר כל כמה דפים רואים את זה, את העניין הזה של מאורות חסר וו. אז כל שורש ההיעדרות של הוו, כל השורש של היעדרות הוו, זה שם מונח כל הרע, כביכול. עכשיו בואו נחזור לחדר שלנו, כלומר לתיקון הזוהר הזה. כאן, הזוהר מגלה לנו פן אחר לגמרי, שמאורות חסר וו זה תורה שבעל פה, מאורות עם וו זה הוו היא תורה שבכתב. דרך אגב, אין לך אות בתנך שיש בה מעט מילים כמו אות וו. האות וו יש בה הכי הכי מעט מילים. אין כמעט מילים שמתחילים בוו. כמעט שאין. יש, אבל ממש מעט. עכשיו, וו החיבור גורמת שהאות וו נמצאת הכי הרבה בתנך. כלומר, הוו היא האות הכי הכי מצויה בתנך. בסופו של דבר, בגלל וו החיבור. אבל אין לך מילים כמעט שמתחילות בוו. עכשיו, וו זה כל ההמשכות. כל המשכת האור מלמעלה למטה זה הוו. סתם ככה, כשאדם אומר ברכו את השם המבורך, זה המשכה של וו. תמיד הוו זה המשכה. ואף על גב דוקמו המאורות הסרדה לימית והמדודה מנותף שווין אמפין לאורייתא וגינדה מאורות בהי אתר, ולכן מאורות במקום הזה היד איתמר בה זה שנאמר בה כנר מצווה ותורה אור עמוד עד אמצעיתה. הכוונה היא כך שהמצווה עצמה היא בחינת עוד הפעם מאורות חסר, והתורה שהיא נקראת עמוד עד אמצעיתה שזה התפארת היא נקראת כביכול התורה שבכתב עמוד עד אמצעיתה. זה כאילו כביכול שורש כל העולמות זה התורה שניתנה ב- 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 באש. אז גם מסבירים שהתורה שבעל פה היא בחינת מלכות, ותורה שבכתב היא בחינת תפארת. ואליו יתמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. יש הרי שני מאורות, מדוע שהלבנה באה בטענות שהיא רוצה למשול, אין שני מלאכים חיים בכתר אחד, ואז מה שמלבח עשה? הוא הוריד אותה, צמצם אותה ופיס את דעתה בריבוי הכוכבים שבעצם בנים שלה, כביכול. אבל באמת, הלבנה לית לה מגר מכלום. הלבנה, הירח, אין לו מעצמו מאומה. כל האור שלו זה מהאור של השמש, זה בחינת התורה שבכתב. אחרי הכל, התורה שבכתב זה שורש העולמות, היא שורש החיות של העולמות, זה התורה שבכתב. התורה שבעל פה זה בסופו של דבר הבחינת המלכות. זה נקרא המלכות, דלת לא מגר מכלום, אם היא לא מקבלת את ההערה מהזון, כביכול. כלומר, תורה שבעל פה נקראת זה, אז כביכול הזר אנפין. והיא לא יוכל לקבל את ההערה ממי, אם אין לה את התורה שבכתב, שזה הבחינת התפארת. הכה פיקוד על ימי בצדקה. וזה סוד המצווה של עשיית הצדקה. את המאור הגדול רזה דעתירין. המאור הגדול זה בחינת בני אדם שהשם שלח להם בעולם הזה ממון. ואת המאור הקטון רזה דמסכנין. המאור הקטון זה סוד העניים. וכמה דסיהי הרע לובה מן שימשה, וכמו שהירח לובה מן השמש, כלומר הוא מקבל אור מהשמש. ולא איתלה נאורה אלא ממה דאיב לה שימשה, ואין לה אור אלא ממה שנותן לה השמש. אחי שכינתה אמרת לאמרת, ככה שכינה אומרת. שכינה הכוונה המלכות. לבו עליי ואני פורע. דאחי צריך ברנש למווה מלווה למסכנה. כך צריך האדם להיות מלווה לעניים. כלומר, כל מה שהשם עשה אותך בעולם הזה עשיר, זה כדי שבאמת אתה תמלא את הייעוד של הנתינה, שבעצם תיתן. כי למה אתה צריך להיות עשיר? למה שהוא לא יהיה עשיר? אלא הכל זה כדי ליצור מציאות של עולם חסד ייבנה, שמקבלים דן מן דן. כמו וקרא זה אל זה, וקרא זה אל זה. ואמר קדוש קדוש קדוש, מקבלים דן מן דן, אחד מקבל מן השני. דאחי צור בנש למווה מלווה למסכנה, חגב נדע, לובין כוכבי או מזלה דה מן דה. ככה כוכבים בעצם מקבלים, כוכבים והמזלות מקבלים זה מזה. בתפילת ערבית צריך מאוד מאוד לכוון, כשאדם אומר תפילת ערבית מסדר כוכבים משמורתם ברקיע כרצונו, בורא מהם בלילה, גולל אור מפני חושב וחושב מפני אור. באותם רגעים כל המערכת הכוכבים שמקבלים דן מן דן, שזה מלווה מזה וזה נותן לזה, וממילא ההמשכות שם נמשכות למטה, אז זה משפיע על עולם העשייה גם כן. כי יש כוח בתפילה של יהודי לשנות את הגלגלים והמזלות, לשנות את הגזרות למעלה. אז אדם יכול לכוון במעריב ערבים, לבקש בקשה שמה, שהשם יעלה את בקשתו מעל כוחות הטבע והמזלות והגלגלים. ולכן יש עניין לתת צדקה לפני התפילה. צדק לפניו יעלך, ויסתם לדרך פעמיו. אין לך דרך יותר ארוכה מהדרך של תפילה. אדם ב-18 מגיע עד עולם האצילות, מיליארדים מיליארדים של שנות אור. זה מעל כל מושגים גיאוגרפיים. אז בתפילה אני יכול ממש להגיע, ודאי שאני בתפילה אני עולה מעל עולם הגלגלים והמזלות, ואז אני יכול בעצם להזין אותם בעצם הרצון שלי. כלומר, כשיש לי יהודי כיסופים עזים לדבר שבקדושה או לכל דבר שהוא בקשה שאמורה לשרת עניין רוחני, הוא מתפלל על זה בכוונת הלב ובדבקות אמיתית, והוא ממש ממש מכוון שכל המערכות למעלה ישתעבדו לרצון הזה, הוא מכוון את זה במעריב ערבים, מסדרת הכוכבים, משמרותיהם, ברקיע, כרצונו, בורא שמיים, גולה לו בני חושך, חושך בני אור וכו'. אז זה באמת משפיע, כמו שיש תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, במילה עוצבה השמיים, חם משתחווים. אדם יקרא את התורה הזה, יראה שבכל דבר שמשתמשים בצבא השמיים, אפשר לכוון על זה. ואחי צריך ברנש, למה ומלווה מסכנה, צריך יהודי להיות מלווה לעניים. כלומר, נותן כסף. מה באת לעולם הזה? ראית בן אדם בעולם הזה שנשאר עם הממון שלו? שלוקח את הממון שלו איתו? היו פעם פרעונים, היו עושים פירמידות, מכניסים את כל טיפשותם, היו מכניסים בתוך הפירמידה, את כל אוצרות ביתם. לא יוכלו להיפרד מהגשמיות של העולם הזה. זה כל כך נורא והיום שהיה להם אמונה כזאת שהם יכולים, שכאילו הם ממשיכים מתים, אבל ממשיכים לחיות עם הגשמיות, עם הטלוויזיה, עם האוצרות שלהם, התכשיטים, מכניסים הכל לתוך הפירמידה, לתוך בית קבורתם. אנחנו, יש לנו קצת מוח יותר גבוה, אנחנו מבינים ומאמינים שאדם יוצא מהעולם הזה דקה לפני המוות יכול להיות המיליונר הגדול ביותר, דקה אחרי המוות הוא עירום ועריה, לא לוקח איתו לא כסף ולא שום זהב. איך כתוב? כל כך דברים פשוטים ואמיתיים, לוקח איתו רק מצוות ומעשים טובים. אי אפשר לקחת למעלה דבר שהוא גשמי. אתה יכול לקחת מעשים טובים, ואין לך מעשה טוב יותר ממתן צדקה, שבירושלמי תמיד שכתוב מצווה, זה כלל כזה בתלמוד הירושלמי, תמיד זה צדקה. תמיד שכתוב בירושלמי מצווה, זה צדקה. כגב נדע, לובים כוכבי המזלי דמינדה, ומלאכי הדמינדה. וכן המלאכים, יש בהם תמיד השפעות של קבלה ונתינה, של השפעה, של משפיע ומקבל. ברזה דמילה, סוד הדברים מקבלים דן מדן, מקבלים זה מזה. אחי, לובה, שכינתה, דאי, סיירה, קדישה, מקוצ'ה, בריחו. ככה מלכות, בחינת השכינה, לובה מהזון כביכול, לובה מהכביכול, מהשם יתברך, מקבלת מיני. דאית מרבה, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. ואחי אבא מקבל יהושע מן משה, הנה יש לנו פלק משה רבנו, שזה יום פטירתו. וכך יהושע היה מקבל ממשה רבנו, בחינת תלמיד משה רבנו. כמד הוקמו הפני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. כלומר, צריך לדעת שכמה שיהושע היה גדול, לא ימוש מתוך האוהל, ומשה רבנו שם את ידיו עליו, ונתן לו את כל כוחו וישרה בו את כל רוח קודשו, אבל אחרי הכל ואף על פי שיהושע נלחם את מלחמת המלאכים ונכנס לארץ ישראל והתחיל את הגאולה, יהושע בן נון התחיל את גאולת הארץ הראשונה, אף על פי כן מסכם את הגמרא, וגם במדרש זה כתוב כמה פעמים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. מה זה חמה לפני לבנה? שום דבר. כלומר, יהושע ביחס למשה רבנו, לת לא מגרמה כלום, כלומר כל הכוח שלו היה מערת משה רבנו. כל הערה שמשה רבנו העיר בו, זה היה כלי בשבילו להמשיך את ההנהגה של עם ישראל אחרי משה רבנו. ואחי אבו כל נביאיה, קדם משה. שימו לב, כל הנביאים לפני משה רבנו, לא לפני בהיררכיה, אלא לפני קודם משה, הכוונה היא ביחס למשה. כגון סיירה וכוכביה קודם שימשה. כל הכוכבים, אפילו יחזקאל הנביא, שכתוב עליו שראה מראות יותר מכל הנביאים. אז אפילו יחזקאל הנביא, רואים גם בנבואות שהוא היה ממש רואה מראות... אז אפילו יחזקאל הנביא, שהגמרא כשרוצה לתאר מראות נביאים, אז היא אומרת, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. כתוב בזוהר שלמה נקרא יחזקאל בן בוזי הנביא ולמה זכה לנבואה שהיה יומם ולילה מבזה את עצמו. יומם ולילה מבזה את עצמו. כלומר לא היה נותן ליצר להתגאות בשנייה אחת. כל רגע יורד ומבזה, יורד על עצמו, מבזה את עצמו. זה סוג עבודה כזו שהיום היא עבודה מאוד קשה. כי היום אנחנו לא יכולים בלי לחיות את עצמנו במעשים הטובים ולקבל איזה עידוד בשיחה בינינו לבין קוננו, לבין השם יתברך. להגיד לפניו גם את הדברים הטובים שאנחנו עושים כדי להחיות את נפשנו. בדור שלנו זה מאוד מאוד קשה שאדם כל היום יטיח בעצמו האשמות וירד על עצמו ויפיל על עצמו כזה מטלות של אני שום דבר ואני אפס גמור ועצור. אז ודאי שזה היום לא ההנהגה הנכונה. רואים את זה שאדם כל היום הוא דן את עצמו ושופט את עצמו, אז חז ושלום זה יכול ליצור בעיה שהוא יחנך את עצמו לראות רע גם על אחרים. זאת אדם צריך שיהיה לו עיניים טובות על הבריאות, לראות תמיד את הטוב אצל השני, לחפש ממש בכל הכוח לחפש טוב אצל השני, ולאט לאט הוא גם יראה שהוא יכול למצוא גם טוב אצל עצמו. אז לגבי עצמנו יש עניין באמת שאדם יעשה התבודדות, וידוי דברים, ידון את עצמו, ישפוט את עצמו, יעשה בדק הבית על דיבור, על מעשה, על מחשבה, איפה אני עומד, איפה אני, כמה אני יותר זך וטהור בעולם הזה. אבל אחרי הכל, במיוחד שעובר על האדם לפעמים ימים של נפילות, יש ימים כאלה שאדם נופל ונשבר ומתרסק ומאבד את החיות בעבודת השם, וזה חייב להיות, כי בלי ירידות אין עליות, ובלי ירידות זה קצת אפילו נראה משהו לא בריא. אז כשאדם הוא בירידות, אז זה מאוד מסוכן אם לא יהיה לו את הסוד שרבי נחמן מברסלב גילה, להחיות את עצמו בנקודות הטובות, שזה הכיסופים לפחות, ולחדש בעצמו את הרצונות להשם יתברך. אם הוא לא יעורר את זה, הוא יכול ממש ליפול. הוא לא יכול לרדת, הוא יכול ליפול. יש איזה מן לרדת לליפול. יכול להיות מסוכן מאוד. אני יודע על אנשים שהיום הם כבר נמצאים בערי החושך לגמרי, בגלל שהיה להם הנהגה לא נכונה, שהם כל הזמן היו רדיפה עצמית, הם היו לומדים, לא ידעו על הסוד של רבי נחמן מברסלב, והיו כל הזמן לומדים ספרי מוסר כבדים וקשים. הם היו בשלבים הראשונים, הם היו יראי שמיים גדולים מאוד. ממש, היו לומדים את תורת הקודש, את ראשית חוכמה, את שבט מוסר, כל הספרים, הספרי היראה, ספר חרדים. אבל לאט לאט, כשהיו ניסיונות, והם לא עמדו בניסיונות, והם ראו בעצם מה המוסר דורש מאיתנו, ואיפה, לאיזה מקום אני נפלתי, איך נפלתי לעבירה כזאת, לא היה להם מה לחיות את עצמם. לא היה להם שום, זאת אומרת, זה בא ממקום טוב לכאורה, זה בא ממקום של כאילו הכנעה, אבל זה המינוס, שלא ידעו את הסוד הזה של רבי נחמן מברסלב, שאדם לא יכול את העולם הזה לעבור בלי שהוא ידון את עצמו לקו זכות. אתה יכול לרדת על עצמך, 3/4 שעה. אבל אוי ואבוי אם אתה ברבע שעה האחרונה אתה לא תחפש בעצמך בכל זאת נקודות החייה, החיית המתים. אתה יודע מה הנקודה הטובה? המינימום של הנקודה הטובה? ריבונו של עולם, 45 דקות סיפרתי את הרע של עצמי, תראה כמה אני טוב. אדם שיש לו גאות וגסות הנפש, הוא לא מסוגל בכלל להגיד שהוא חטא. לא מסוגל להגיד שהוא חטא. ואתה יושב 45 דקות מול עצי היער ומספר כמה חטאת, ואתה מספר את זה בבכי אמיתי, בצער ויגון והנחה אמיתיים, אז ברור שיש פה צד של נפש טהורה. רק על הדבר הזה מגיע לאדם קצת תפיחת שכם, שהוא בכל זאת עשה התבודדות כזאת יפה, פירט את החטא לכאלה פרטים, לכאלה דקויות שבדקויות. אדם שירגיל את עצמו להתבודד, הוא יראה שהוא יגיע לכאלה דקויות לפעמים, שזה לא יאומן, עד לאן זה ההשגחה מגיעה, והדרישה מגיעה, והצביעה מלמעלה מגיעה אליהם. אבל לכל פנים, בלי שאדם דן את עצמו בסופו של דבר לחיוב, גם מצד הטבע, שאדם אומר לעצמו, ריבונו שלם, אחרי הכל תראה, מה ראיתי, איפה חייתי, בכזה שממה רוחנית, ומה הביט ליבי מגיל 4, מגיל 5, כל מה שעיניו ראו ואוזניו שמעו, כל הדברים האלה, זה מטמא את הנפש, זה הורג את הנפש, ובכל זאת ריבונו של עולם, תראה איך יצאתי מכל הרי החושך הנוראים האלה, וחוצאת אותי. אם אדם נזכר בעבירות שהוא עשה בתחום, בענייני הברית, הוא נזכר והוא מתחיל לפרד את העבירה, וזה גורם לו מה שנקרא שחזור לאחור, ומתחיל להיות לפעם בו זיכרונות, וזה גורם לו עירורים, זה אסור. זה ודאי שצריך לברוח, ואסור לעשות את זה. מומלץ עוד רגרסיה, רק אם אתה יודע ומכיר בעצמך שעד לפירוט הזה אתה לא נכשל. אבל אם אתה יודע שאתה מתחיל לפרד, פתאום המוח מתחיל להיכנס לדמיונות, לעשות את זה מאוד בזהירות. זה בעל התנא מדבר על זה ומזהיר על זה מאוד מאוד מאוד, שאדם ייזהר מהדבר הזה. ואם אדם מתבודד באופן כללי על העבירות שהוא עשה, וגם אפשר לפרט אותם, אבל לא לרדת לפרטים במקום... האם אתה יודע שאתה חזק, ואתה היום שונא את זה, ואתה היום בז לזה, ואתה לא תעיז לעשות עבירות כאלה, ואתה חזק, ואתה נזכר בזה, אתה כולך בוכה, ואתה מצטער, חסיתי, זה ודאי שמותר לפרט. אם אדם יודע שהוא לא בר אחי, הוא לא במדרגה הזאת, הוא מפרד את החטא, הוא צריך לדעת איפה הגבולות האדומים, שזה לא יכניס בו עירורים. אבל יחזקאל הנביא בדרגה כזו, שכל היום והלילה מבזה את עצמו, ובזה זכה לכזה גודל הנבואה. וכזה נבואות כאלה נפלאות. אבל למרות הכל, הזוהר אומר שאפילו כל הנביאים, יחזקאל הנביא, אתרי עשר, כל הנביאים, אליהו הנביא, אלישע הנביא, כולם היו ככוכביה בסתירה קודם שמשה. כולם היו כמו כוכבים וכמו הירח לפני שמש. משה רבנו היה בחינת שמש. מעלה של אליהו הנביא באמת היא תהיה שאחרי שיתגלה משיח בעולם, הוא יהיה בחינה של הנביא הגדול ביותר. אבל ודאי שהמשיח יהיה האדם הגדול ביותר שהיה עלי אדמות. אליהו הנביא, ברגע שתהיה הגאולה, הוא יקבל, הוא יהיה כמו השמשו של משיח. ואחי אב המקבל השם ממשה, כמד הוא כמו הפני משה, כפני חמה, פני יהושע, כפני לבנה. ואחי אב הוא כל נביאה היה קודם משה, כגון סיר וכוכבה קודם שימש, דלאית לו נאורה אלא משים שאין להם אור אלא מהשמש. באמת, הזוהר כאן מדבר על צדקה, אבל כתוב בפירוש בזוהר בפרשת מקץ, כתוב, וצדקה תצים ממוות, אילן במשתדלה באורייתא, אלה שמשתדלים בתורה, די צדקה ממש. כתוב בפירוש, הרי מה אנחנו נעשה? אנחנו שאביוני עמך, אין לנו כסף, אין לנו ממון, בקושי חיים את המינימום של המינימום. האנשים פה כולם מלאכים, כל האנשים שגרים פה בבתים הפשוטים האלה, במינימום של ממון במשך החודש, אז איך הם יוכלו לעסוק בצדקה? אז אם אתה יכול מדי פעם לתת מה שאתה יכול תיתן, אבל כתוב בזוהר בפירוש, וצדקה תציל ממוות, דא אורייתא, שכל מי שעוסק בתורה, זה נקרא מתן צדקה. כתוב במסורת כתובות, צדקתו עומדת לעד, צדקתו עומדת לעד, אז הגמרא שם אומר, זה הלומד תורה ומלמדה, שמעלה עליו כתוב כאילו עשה צדקה. כביכול עשה את כל הצדקות.
No, I don't know.
מדי יום שני בלילה מתקיימת תפילה וסדר תיקון בעיר בת ים ברחוב ניצן ה-16 ליד בית החולים אברבנאל בשעה 10:30 בלילה עד 12:30. התיקון הוכיח את עצמו מאות פעמים ופעל ניסים וישועות והתהפכות הטבע.